העולם הגדול עם אורי הראל. האזנה נעימה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט העולם הגדול, ואנחנו מארחים את רפאל רוזנבאום בנושא של נפוליאון, פרק חלק שלישי של השיחה המרתקת. שני החלקים הקודמים, חלק א' וב', אני מאוד ממליץ לכם להאזין, מרתק ומדהים, עם סיפורים פשוט על הדמות האגדתית הזו שנקראת נפוליאון בונפרטה. ואנחנו ממשיכים לחלק השלישי, ורגע לפני שנמשיך לספר עוד סיפורים, וככה כמה דברים שהם קצת ג'וסי כאלה נוספים, פיקנטים על נפוליאון, אני רוצה לשאול אותך, רפאל, אנחנו כבר שעתיים מדברים, שני פרקים, מבטא צרפתי שומעים, מי שלא שם לב, וככה ספר לי קצת עליך, אני מכיר אותך כמה שנים, אבל אני רוצה שגם המאזינים ילמדו על הדמות האגדתית בפני עצמה.
וואו, לא, אני לא הייתי...
וצנוע.
צנוע.
גם... כן.
אני יליד צרפת, אבל לא להורים צרפתים. ההורים שלי הם אוסטרים, שניהם. אמא שלי ואבא שלי הם אוסטרים, שכל אחד מהם עדיין לא הכירו, עזבו את אוסטריה בשנת 38, מן הסתם בגלל האנשלוס ועלייתו של היטלר לשלטון. הם היו שייכים לאותם היהודים, המסתבר, הלא רבים מספיק, שהבינו מה שהולך לקרות וברחו משם. אבא שלי הגיע לבד לפה. אמא שלי הגיעה, הייתה צעירה, הגיעה עם אמא שלה. אבא שלי שירת בבריגדה היהודית. אמא שלי שירתה בחיל האוויר הבריטי, ב-RAF. הם נפגשו פה, התחתנו
פה. פה בארץ?
כן. הם חיו פה 10 שנים. הם גרו ברחוב יונה הנביא, פה בקצה רחוב בן יהודה.
כן.
התחתנו, והייתה מלחמת העצמאות ומצב כלכלי מאוד קשה. כמו שהצעירים של היום נוסעים לחול לעשות קצת כסף, אז הם נסו לצרפת לעשות קצת כסף, וכמובן במטרה לחזור, ונתקעו שם. נתקעו בצרפת, ויש לי אח גדול ואחות גדולה שנולדו, ואני... אני אחרון, אח השלישי, אז נולדתי בצרפת וגדלנו בבית. איך אני אסביר לך את זה? ידעתי שאני מנותק, ידעתי שאני לא שייך. מהרגע הראשון לא הרגשתי, מעולם לא הרגשתי את עצמי צרפתי. בבית דיברו גרמנית, אז אני...
שפתם גרמנית?
כן.
למרות שהמבטא הצרפתי.
כן, כי זה לא נדבק, לא דיברתי. אני, כשעניתי להורים, הם דיברו איתנו צרפתית, ענינו להם בצרפתית, אבל השפה שדיברנו בבית זה גרמנית.
כן.
אני לא אגיד שאני דובר גרמנית, כי כל כך לא תרגלתי את זה, אבל אני מבין הכל.
כן.
ואבי נפטר כשהייתי די צעיר, וזה רק חיזק אצלי את ההרגשה שאני לא שייך.
כן.
אמא שלי מאוד התגעגעה לישראל כל הזמן. כל הזמן אני גדלתי על הסיפורים שלה בצבא הבריטי ובתל אביב, וממש זה היה חלק מהנוף עבורי. וכשבגיל 15 החלטתי שזהו מספיק, והחלטתי לעלות לארץ.
ההורים, כשהיית בן 15, ההורים...
אבי כבר נפטר.
אביך נפטר, כן. ואמא הייתה בצרפת.
בצרפת.
איפה בצרפת, אגב?
בקרוב לליון, בחלק הדרומי של ליון, באיזה...
כן.
עיירת פועלים לא מרנינה במיוחד. והגעתי לארץ במסגרת עליית הנוער.
כן.
הנוער הציוני.
כן.
והמקום הראשון שהייתי בו זה כפר נוער בשם אלוני יצחק, בין גבעת עדה לכפר גליקסון, גן עדן עלי אדמות.
כן.
שתבין, אני זוכר את ההרגשה שעזבתי את צרפת, כאמור, עיירת פועלים קודרת ועצובה, ואני נוחת פה בגן עדן, ממש. אז זה היה המפגש שלי הראשון עם המדינה, וזהו. צבא בצנחנים, הייתי גדוד 50, לימודים, כמו שהזכרת, תואר ראשון, כלכלה, סטטיסטיקה, תואר שני מנהל עסקים. אחרי זה עשיתי ביקור קטן בעולם העסקים, בתחום המסחר, בתחום הטקסטיל.
כן.
שלא נרחיב עליו את הדיבור, ולפני 10 שנים התחלתי להתחבר לים ולטיולים.
יפה.
זהו, ממש על קצה המזלג. אז היום אני מחלק את התעסוקה שלי בין מדריך שייט, גם בארץ וגם בחול, מלמד את כל מקצועות השייט, עיוני ומעשי.
כן.
זה דבר אחד, זה ובעיקר מאז הקורונה, היות ואין נסיעות לחול, אז זה כל מה שאני עושה. כשיש נסיעות לחול, אז אני גם מדריך טיולים, כמו שהזכרת. מדריך טיולים בחברה הגיאוגרפית. מדריך באוזבקיסטן, באזרבייג'אן, בצרפת, ובאנטארקטיקה.
ובאנטארקטיקה, כן. שזה השנה, בשנה האחרונה.
זה הספקתי בדקות האחרונות שלה, לפני הקורונה, לעשות גיחה לאנטארקטיקה.
וואו. כן, מדהים. ושפות, אתה אוהב שפות, נכון? אמרנו שאתה לומד עכשיו יוונית.
אני לומד עכשיו יוונית.
וצרפתית וגרמנית, אז איפה עוד 3?
איטלקית, אשתי איטלקיה. דרך אגב, יש לי 2 בנים גדולים וחמודים. ואשתי איטלקיה, אז אנחנו הרבה מאוד שנים ביחד, איטלקית וצרפתית, מאוד דומים, מאוד מאוד דומים. מאוד קל למישהו שיודע צרפתית ללמוד ולהבין איטלקית. אני יכול לקרוא איטלקית כמעט שוטף, לדבר, אבל הן שפות מאוד מאוד דומות.
כן. יפה. וואו. טוב. אז תראה, אז נחזור לנפוליאון? זה הברק מהעיניים וההתלהבות.
דרך איטליה, בוא נחזור לנפוליאון דרך איטליה.
דרך איטליה נחזור.
אשתי איטלקיה.
כן.
ודבר שחשוב להבין, והנה בסיבוב חד בחזרה לנפוליאון, נפוליאון היה הרבה יותר איטלקי מאשר יצר צרפתי. זה צריך להבין את זה. הוא דיבר במבטא איטלקי כבד עד יומו האחרון. הוא שלט בצרפתית מצוין, הוא ידע צרפתית היטב, אבל הוא דיבר עם מבטא איטלקי כבד. הוא נולד ב-1769 בקורסיקה, שעברה לצרפת בסך הכל כמה חודשים מוקדם יותר.
כן.
שנה לפני זה נפוליאון היה נולד איטלקי, אבל כן. הוא נולד צרפתי, לא שזה משנה הרבה. מה שזה כן משנה, זה קצת בתפיסה שלו, צריך להבין, הוא הגיע לצרפת בפעם הראשונה שהוא היה בן 9, הוא בא ללמוד בבית ספר צבאי באזור בריאן בצרפת, והוא מגיע לשם שהוא לא מדבר מילה אחת בצרפתית.
וואו.
והוא מדבר איטלקית בלבד, ו... אתם יכולים לדמיין לעצמכם איך נראית פנימיה צבאית בסוף המאה ה-18, ואיך אנשים מתייחסים שם לילד צנום ולא גבוה במיוחד, שלא מדבר מילה אחת מהשפה. יש פה איזו אנקדוטה חמודה אז היו שואלים אותו, איך קוראים לך? והוא היה אומר, נפוליאוני בואנפרטה. כולם היו צוחקים עליו, והמילה נפוליאוני, איכשהו ביטא אותו, בצרפתית זה נשמע קצת כמו פיונה, קש באף, וככה קראו לו, קש באף. והוא מאוד סבל מזה, ויכול להיות שזה יתבע קצת את האופי שלו, ובעיקר את את ערך המושג השוויון אצלו, כי הוא מאוד נפגע מזה שהוא קיבל יחס לא שוויוני.
כן, כבר אז.
כבר אז.
ותראה, אחד הדברים שלא יודעים על נפוליאון, והיום כל זה הפך להיות מטבע לשון כמעט בכל דבר, זה שתמיד כשבן אדם נכנס למקום עבודה חדש, או ראש ממשלה, או נשיא, נכנסים לתפקיד חדש, נותנים להם 100 ימים של חסד. אז הנה, נפוליאון, 100 ימים של חסד.
עוד אחד מהדברים שהוא שהוא אחרי אליהם, זה המונח הזה של 100 ימים. מה זה 100 ימים של חסד? זה אחד מהסיפורים באמת המדהימים בהיסטוריה, בטח בהיסטוריה של צרפת ו... קיצור הפרקים הקודמים.
קיצור כאן. הפרקים. כן.
1812 הוא יוצא למסע לרוסיה, יוצא משם חבול וכמעט ללא צבא. מדינות אירופה מבינות את זה, מזהות את ההזדמנות שיש להם, מתארגנות שוב כקואליציה נגדו, פולשות לצרפת, והפעם הוא לא מצליח לעצור אותם. הוא אגב נלחם כמו אריה, כי זה פעם ראשונה שהוא נלחם על אדמת צרפת.
כן.
נלחם כמו אריה עם ניצחונות מזהירים נגד בעלות הברית, אבל הוא לא יכול להיות בכל מקום. והן פשוט פולשות לצרפת ונכנסות, בעלות הברית נכנסות לפריז. הוא נאלץ להתפטר, אבל דווקא בזכות הקיסר רוסיה אלכסנדר הראשון, בתנאים לא רעים בכלל. אלכסנדר מאוד אהב את נפוליאון, מאוד מאוד. הוא היה אויב הצבאי שלו, אבל הם מאוד אהבו אחד את השני, גם נפוליאון אהב אותו. ובתנאי הקנייה שלו, אלכסנדר היה מאוד מאוד אצילי ונדיב, השאיר לו את תואר הקיסר שלו. הוא אומר, אבל בסדר, אני אשים אותך על אי אלבה, ותשאר שם.
כן, אי אלבה שנמצא ממש
מול חופי טוסקנה, בין טוסקנה לבין, בין איטליה לבין קורסיקה.
כן, יש היום שייט לשם, מי שרוצה.
לא מספיק, אני מחפש כל הזמן כדי לארגן סיור שם.
כן.
דיברתי על זה.
לא אזור מאוד מטויין.
מה?
בעקבות, אולי נעשה טיול בעקבות.
אז עשינו דבר
כזה. עשינו טיול כזה, נכון?
אבל רציתי לעשות
עוד אחד עם אלבה.
רק, איך אומרים? להתמקד באלבה.
כן.
אז שולחים אותו לאלבה עם 1,000 חיילים שישמרו עליו, חיילים צרפתים. יש שמירה בריטית מסביב לאי, לא שמירה אדוקה, כלומר אין בריטים על האי אלבה, הם רק מסיירים עם פרגטות, אוניות מלחמה קטנות ומהירות מסביב לאי, להבטיח שהוא לא בורח משם. הוא לא הולך להזדקן שם, זאת לא הכוונה שלו, מכמה וכמה סיבות. קודם כל, הוא מתחיל לשמוע שבצרפת מתחילים להתגעגע אליו. כשהוא עזב ושהוא נטש את השלטון, אז מי שנכנס במקומו זה לואי ה-18, שממש כמעט באופן מיידי החזיר את הגלגל אחורה, כאילו שלא הייתה מהפכה צרפתית. והרבה מאוד צרפתים לא אהבו את זה.
כן.
חוץ מזה...
איך הוא שומע אבל על כל ה...
הוא מקבל כל הזמן.
מקבל עדכונים.
ידוע מקבל עדכונים. ידוע שנפוליאון, כן. וזה יהיה לפרק אחר, פיתח מאוד את הנושא של המודיעין.
כן.
היה לו מרגלים בכל מקום.
אוקיי.
הוא מקבל
מידע
כל הזמן. הוא גם מקבל מידע. קודם כל קורה שלושה דברים. הוא מקבל אינפורמציה שהצרפתים מתחילים להתגעגע אליו. הם קצת עיקמו את ה... כלומר, קצת הוא נמאס בגלל כל המלחמות והקרבות, אבל מצד שני פתאום הם מוצאים את עצמם עוד פעם עם מלך לואי ה-18,
כן.
שמנמן ולא מרנין במיוחד, והם אומרים, וואלק, בתקופת נפוליאון היה לנו מצבי ועם תהילה וזה, עכשיו אין תהילה, אין כלום.
איש בלי קריזמה, כן.
חסר לחלוטין. חסר. עליו שהוא נחשב כמלך טוב מבחינה...
כן.
אבל חסר קריזמה לחלוטין, ועוד הוא נכנס לנעליים של נפוליאון.
כן.
לא קל. אז זה דבר אחד, הוא אומר, אוקיי, אולי יש לי הזדמנות לחזור. דבר שני, המלך צרפת שהיה אמור לשלם לו סכום מאוד גדול של נדמה לי 2 או 3 מיליון פרנק בשנה למחיה שלו, לא משלם, מחליט לא לשלם, שזה הפרת חוזה. ודבר שלישי, יותר מדהיג, הוא מתחיל לשמוע דרך המרגלים שלו, שבעלות הברית יודעות שהוא לא יישאר באלבה, ומתכוונים להזיז אותו לסנט אלנה. שכבר אז היה יד אפשרי לגלות שלו. הוא אומר, לפני שזה יקרה, אני הולך לחזור. אני עומד לחזור. הוא מארגן את החזרה שלו בפרטי פרטים, אבל הוא צריך להתחמק ולא להתגלות על ידי הבריטים, שהבריטים הרי...
מפטרלים מסביב.
ופה תשמע סיפור מטורף.
כן, כן.
החובל של אחד מהפרגטות ש... שמסתובב סביבה היא אלבה, הוא בריטי, והוא באופן קבוע נוחת באלבה ומתארח אצל נפוליאון, הם ביחסים טובים,
כן.
והוא בא באותה תקופה בדיוק, אחותו של נפוליאון, פולינה, מגיעה לאלבה כדי להיות איתו, ומתחילה לארגן מסיבות, היא אישה יפהפייה, אחת מהנשים היפות באירופה, באמת יפהפייה, והיא אוהבת לחיות, והיא אוהבת לבלות, ומתחילה לארגן מסיבות. ואותו קפטן, אותו חובל, בא למסיבות האלה. אבל הם יודעים שיש לו פילגש בפירנצה. אוקיי? והם יודעים שמדי פעם הוא נותן גיחות לפירנצה. ואז נפוליאון נושא, בונה תוכנית עם אחותו. הוא אומר, בוא, אנחנו נזמין אותו, נעשה הרבה מסיבות, נזמין אותו. ואם הוא לא יבוא, אנחנו נדע שהוא יצא לפילגש שלו. אם הוא יצא לפילגש שלו, בקצה השני של ים התיכון, יהיה לי זמן לברוח.
כן, תוכנית פעולה. כן.
תוכנית פעולה, וכך היה בדיוק. לרוב הוא היה בא, ויום אחד אומר לו, אני לא אוכל להגיע למסיבה. הם אומרים, אם הוא לא מגיע למסיבה, זאת אומרת, כי זה היו מסיבות מאוד מבוקשות.
אם הוא לא מגיע, יש סיבה למסיבה.
ולכן הוא אולי הוא מבקר את הפילגש שלו.
כן.
ואז נפוליאון אומר, זה הזמן. והוא צודק לגמרי. הוא בורח, הוא מעלה על האוניות, הוא משתלט על איזה אונייה אחד או שתיים, מעלה את האלף חיילים, לא בדיוק, 750 חיילים שהיו מופקדים, או חיילים צרפתים נעמדים שהיו מופקדים כן. על השמירה שלו,
כן.
ומפליגים לכיוון צרפת. מתחיל פה משחק של מדהים, של חתול ואכבר בינו לבין, קודם כל, הבריטים שפספסו אותו, ואחר כך צרפתים.
שמבינים לא, שבעצם... הם פספסו אותו, הוא עומד לברוח להם.
לא, הם מגלים את זה כשהוא כבר ברח. אכן, החובל הבריטי, הקפטן הבריטי, אני לא זוכר אם הוא אדמירל, ואני גם לא זוכר את שמו, בדרך חזרה מבין כבר שמשהו פה קורה. אבל נפוליאון מצליח להגיע לחופי צרפת, במקום שנקרא פרז'ו, שעד היום... בטיול בעקבות נפוליאון, לקחתי את האנשים לשם, יש את המקום המדויק, איפה שהוא ירד מה...
מדהים. זה בפרובנס.
זה...
קרוב ל...
כן, כן.
זה... קרוב לפרובנס, כן.
קרוב לשם.
כן.
והוא נוחת שם, ומאותו רגע, המטרה שלו זה לחזור לפריז.
לשלטון.
לשלטון. פריז. אבל כן. הוא יודע שיש לא מעט אנשים שמאוד מאוד 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 לא רוצים. אפשר להגיד אפילו, הייתי אומר היום, שהעם מפולג. חצי כן. רוצים אותו, וחצי טוב להם עם המלך. הם נהנו, הצילים שחזרו כמובן, בגלל שלוי ה-18 שולט, כולם חזרו לצרפת, ובוא נגיד שיש לו תומכים רבים, המונרכיסטים, שמאוד לא רוצים שנפוליאון יחזור. והוא יודע דווקא שבאזור דרום צרפת, בדיוק איפה שהוא נוחת, אז המונרכיסטים יש להם אחיזה טובה מאוד, אחיזה חזקה. הוא אומר שהולכת להיות לו בעיה. עכשיו תראה, אם יש לך את המפה של צרפת מול העיניים, אתה נחת בריביירה בצרפת, אתה צריך להגיע לפריז. הדרך ההגיונית היא לעלות דרך עמק הרון.
איפה של ליון, איפה שנולדת.
איפה שנולדתי. לא, נולדתי קצת לא בדיוק שם.
כן, זה הדרך הקלה ביותר, כי היא מישורית.
היא מישורית, אבל הוא יודע ששם המונרכיסטים מאוד חזקים. הוא הרגיש את זה דרך אגב, בדרך שלו למטה, בדרך דרומה שהוא יצא לאלבה, הוא נתקל שם בעוינות... כמעט עשו בו לינץ', בדיוק באזור הזה.
כן.
הוא אומר, שם אני לא חוזר. הוא אומר, אני אגיע דרך האלפים. אני אעלה צפונה עד גרנובל.
כן.
גרנובל מסמן את כבר אזור שהתומכי המלך הם יותר חלשים, ומשם אני אעלה. וכך בדיוק עלה, מה קרה. הוא התחיל להתקדם צפונה דרך האלפים, מה שנקרא ארות נפוליאון.
כן.
ששם גם לקחתי קבוצה של החברה הגיאוגרפית, היה טיול מדהים. ופה זה ממש נראה כמו החלילן של המלין. ממש ככה. בוא נעשה ציפור ארוך קצר. הוא יצא, הוא הגיע לחופי צרפת עם בין 750 ל-1,000 חיילים. הוא מגיע לפריז שלושה שבועות לאחר מכן עם בין 10 ל-40 אלף חיילים. כל מקום שהוא מגיע, אז יש מקומות שמקבלים אותו ככה, יש מקומות שמקבלים אותו במחיות כפיים, וכל פעם הכוח שמסביבו הולך וגדל וגדל וגדל.
אני מנסה לחשוב, אין וואטסאפ שמודיע אנחנו מתקרבים, אין מיילים, הוא פשוט מופיע. הוא דמות פשוט מיתית מופיע. כזו באיזשהו הוא... כפר בסוף העולם, וזה הנפוליון המפורסם. אמנם עדיין לא... עדיין לא נכתבו עליו כל הספרים וכל ה... ועדיין כל
אתה
הממואר
צודק
לגמרי, שלו.
וזה לפני הממוריאל, ו... אבל בכל
אבל עדיין
זאת...
פתאום קיסר,
קיסר
מופיע.
עדיין כולם, ועדיין התמיכה בו היא, היא מספיק טוב, גדולה וחזקה כדי להצדיק את חזרתו. ואז במסגרת המסע הזה, שהוא מסע פשוט מטורף, אי אפשר להבין את העוצמה שלו, קורה כן. דבר ש... כמו שהזכרת בפוסט הראשון, בפודקאסט הראשון,
כן, בפרק הראשון
שלנו. טובי התסריטאים לא היו מגיעים לזה. אז אוקיי, אז הוא מתחיל, הוא נע צפונה עם כוח שהולך ומתגבר, והוא מגיע קצת לפני גרנובל, בערך 20-30 קילומטרים דרומית לגרנובל, בעמק, עמק לפרה, סליחה, עמק לפרה, עמק יפה יפה.
הייתי שם באיזשהו טיול.
עם שלושה אגמים, שלושה אגמים פסטורליים יפים.
זה ממש ליד המונבלן.
ממש לא.
זה לא? אז אני טעיתי ב... אז יש... אז זה עמק אחר שהייתי.
לא, זה לא, תראה, זה
לא,
לא ממש...
זה לא, זה לא, 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 זה גרנובל לא. זה רחוק מהמובלן. לא, אני לא. הייתי במקום שנקרא עם שם כזה.
לא, לא, זה לא הררי על, אלפיני, זה הררי עדיין...
זה לא, זה לא שם.
ופה, שם קורה בדיוק בעמק לפרק, קורה מה שהוא חשש ממנו. הוא עולה צפונה עם כוח סביבו שהולך ונהיה משמעותי יותר, והוא אומר, מתישהו אנחנו נפגוש כוחות של המלך. כוחות בפיקודם, בפיקודו של איזה גנרל שהוא נאמן ללוי ה-18. וזה קורה בעמק לפרה. הוא מתקדם והוא רואה, המלך כמובן שמע על בואו ושלח כוחות, והנה הוא נמצא אחד מול השני, הוא עם הכוחות שתומכים בו, ומולו נמצא גדוד החמישי של חיל רגלים, הוא מזהה אותם לפי הדגל שלהם, הם היו חיילים שלו עד לפני שנה. ואז זה פשוט צנה מדהימה. פשוט
סוריאליסטית.
לא, סוריאליסטית לגמרי.
ממש.
כמובן, שני הצדדים מרימים את הנשקים שלהם. נפוליאון מסתובב לחיילים שלו, הוא הולך ברגל, והוא אומר, תניחו את הנשק, ואני אוסר לכם, עליכם לראות, בשום מקרה. ואז הוא מתחיל להתקדם רגלית. זה מדובר על מרחב של 50-100 מטר. הוא מתחיל להתקדם רגלית לעבר הכוחות המונרכיסטים, המלוכנים.
כן.
והמפקד שלהם צועק להם, נותן להם פקודות. הוא נותן להם פקודה לירות בנפוליאון. אש. הוא צועק, נותן להם פקודת אש. וכולם מכוונים לעבר נפוליאון, ואף אחד לא יורה. והוא ממשיך להתקדם, והקצין צועק, מי שלא יירה, יעמוד לבית דין צבאי, ויוצא להורג. ואז נפוליאון עוצר, הוא מחק כמה עשרות מטרים משם, מכוונים אליו עשרות רובים של, של החיילים המונרכיסטים, והוא אומר, חיילים, אתם מזהים אותי, אני הקיסר שלכם. אם מישהו רוצה לראות בי, זה הזמן. הוא פותח את החולצה שלו, אתם יודעים,
בהפגנתיות.
הפגנתיות. הוא אומר, כן. אתם יכולים לראות בי, אני הקיסר שלכם. אם תראו בי, לא יעונה לכם כל רע. קדימה. מי שרוצה לראות שירה. ואז, כאיש אחד, כל החיילים המונרכיסטים זורקים את הנשקים, ומחבקים אותו. עשרות, בין 50 ל-100 חיילים זורקים את הנשקים שלהם ומתחבקים עם החיילים שלו, איתו, וזה פשוט צנה סוריאליסטית לחלוטין. המפקד של הכוחות של המלך בא ומניח כן. את חרבו. הוא אומר, אני נכנע. נפוליאון אומר לו בטון, דרך אגב, לנפוליאון היה חוש הומור. הוא אומר, מה אתה מדבר שטויות? אני צריך אותך, מה אתה זורק? מה אתה זורק לי את החרב שלך לרגליים שלי? אתה תכף תצטרך אותו בשביל לעזור לי. וזה פשוט צנה מטורפת. וככה, ככל שהוא עולה צפונה יותר, יותר ויותר כוחות, אני לא אגיד נכנעים, מצטרפים אליו, והוא מגיע לפריז תוך שלושה שבועות, ויש לו הכרזה שכל מילה של נפוליאון רשומה, מדודה, והוא אומר, אני כמו הנשר, העוף לפריס ממגדל פעמונים למגדל פעמונים, ואני אקח את השלטון בלי לראות כדור אחד. והמסע הזה ידוע כמעופו של הנשר, וככה היה. הוא ממש עבר מכפר לכפר, מעיר לעיר, וכל פעם התהילה שלו הלכה וגדלה, וכשהוא הגיע לפריז, זה היה בלי לראות כדור אחד, לואי ה-18 הבין שהוא צריך להתחפף משם מהר מאוד, והשאיר לו את מושכות השלטון. התקופה הזאת, מהרגע שהוא נחת בפרז'י, בדרום צרפת, עד ההפסד בווטרלו, זה 100 ימים. ומזה נובע המושג של 100 ימי חסד, שנתת לי 100 ימי חסד, לא נתת לי 100 ימי חסד. אז נפוליאון לא קיבל את 100 ימי חסד. הוא באמת חזר לשלטון עם רצון אז לעשות שינויים. הזכרתי את זה בפודקאסט הקודם, אחד מהדברים הראשונים שהוא עשה, הוא ביטל את העבדות, אותה עבדות שהוא החזיר אותה ב-1802, ושזה היה לא מוצלח במיוחד, אז אחד מהדברים הראשונים שהוא עשה, הוא ביטל את העבדות, והתכוון להתחיל סדרה של רפורמות ליברליות, כי זה היה עקב אכילס שלו, הנקודה החלשה שלו, אבל כאמור, כמו שסיפרתי על ווטרלו מקודם, לא נתנו לו הזדמנות, בעלות הברית התארגנו, תקפו את צרפת, הוא היה חייב להתגונן, כל זה ערך 100 ימים, ובתום 100 ימים הוא נאלץ לצאת שוב לגלות, הפעם בסנט אלנה, והפעם הוא לא יחזור.
וזה עכשיו. נגמר. וואו, אז אלה 100 ימים של חסד, מי ששמע את המושג הזה מפה הוא מתחיל. אבל יש עוד דברים מעניינים שקשורים למשפטים שהוא אמר, כושר הכתיבה שלו.
נפוליאון כתב המון. נפוליאון כתב,
כן. היה בכלל, לו זמן? מאיפה היה לו זמן?
לא, אני מדבר על התקופה, אני מדבר על תקופה מאוד מיוחדת בחיים שלו. מ-1793 עד 1700, לא, אפילו לפני זה, מ-1791-2 עד 1795. בתקופה שהוא היה עוד בדרך למעלה, הוא עשה את דרכו, התחיל את הקריירה הצבאית שלו, הוא עוד לא היה מפורסם מי יודע מה, וכנראה היה לו זמן פנוי, והוא כתב הרבה. עכשיו, צריך לציין שבאותה תקופה כולם כתבו הרבה, קראו לזה להשחיר נייר, כי לא היה הרבה מה לעשות, כן? אז כתבו, כולם כתבו, אבל הוא גם כתב, והוא כתב, הוא כתב ספר שנקרא Le Souper de Boker, בוקר זה לא מורנינג, זה עיר בצרפת, שזה אני מאמין האידיאולוגי שלו, שהוא מתאר מפגש דמיוני בין קצין צרפתי לבין ארבע אזרחים, הם מדברים על המהפכה הצרפתית, והוא פורס את משנתו המדינית בצורה מאוד ראותה, מאוד חדה, והספר הזה דרך אגב, עד היום במחירה באמזון, אתה יכול לקנות את הספר, לא על נפוליאון, אבל מנפוליאון.
מנפוליאון, כן.
והספר הוא לא רע בכלל, וזה דרך אגב בזכות הרעיונות שהוא מציג שם, רעיונות המהפכנים, שהוא רכש את ההדתו של משלטון הצרפתי, השלטון המהפכני, שהוא אומר וואלק, האיש הזה יודע מה שהוא אומר, כאילו הוא מדבר לעניין, ורעיונות מהפכנים ביניהם, רעיון השוויון, וכמו כן. שהזכרתי מכל.
ויש גם משפטים שהוא מזוהים איתו מאוד.
אז זהו, אז הוא כתב לא רע, ואין ספק שאם באותו זמן הקריירה שלו לא הייתה תופסת זווית והולכת לכיוון שהיא הלכה, הוא בהחלט יכל להיזכר כסופר. כי הצעדים הראשונים שלו בעולם הספרות עם הלסופט בוקר, ויש עוד ספר שאני לא זוכר כרגע את שמו, שהוא גם לא רע בכלל, אז הוא בהחלט יכל להיות סופר. אז ברגע שהתחילה הנסיקה המטאורית שלו בספרות הכי גבוהות של השלטון, אז זמן לכתוב ספר לא היה לו, אבל יכולת ספרותית שנונה וחדה בהחלט היה לו. ואז במקום לכתוב ספרים שלמים, הוא התחיל לכתוב, לא לכתוב, לספק ציטטות, ואנחנו כולנו יודעים שיש אין ספור ציטטות, חלק שזה באמת הוא אמר, חלק שהוא לא אמר, איזה רומן הם חיי, הם כבר דיברנו על כן. זה, הצבא צועד על קיבתו.
שזה גאוני.
זה גאוני, ועוד משפט שבהתחלה קשה להבין אותו, בוא אתה תגיד לי, בילקותו של כל חייל יש שרביט מרשל.
אוקיי, מעניין, כי זה מאוד מייצג אותו.
בדיוק.
כי הוא מגיל צעיר מאוד. אמא שלו ידעה שהוא הולך להיות, הרגישה...
זה אומר, מה אומר המשפט הזה? זה הסינתזה, זה הגיבוש של הרעיון של השוויון.
של השוויון, נכון, גם.
אם בילקותו של כל חייל יש שרביט של מרשל, זאת אומרת שכל חייל יכול להפוך להיות מרשל. דבר שלא היה, זה אחד מעקרונות הבסיסים ביותר, החשובים ביותר של המהפכה. שוויון, זכויות.
כן. האגליטה, מתוך השלושה של הרפוב של המהפכה.
דרך אגב, פותח סוגריים קטנות, באנגלית המשפט הזה משתמשים בילקותו של כל חיים, משתמשים במושג קיטבק, דרך אגב. ולמה אני אומר את זה? כי כרגע עושים סרט על נפוליאון, אני תכף אזכר מי עושה את הסרט, סרט הוליוודי רציני מאוד, והוא נקרא קיטבק, הסרט.
על שם,
על שם האמרה הזאת, כאילו, כי זה בדיוק מדבר על התקופה שהוא היה, איך הוא עשה את דרכו למרומי השלטון, וכי היה בילקותו, בקיטבק שלו, היה שרביט מרשל כנראה.
שזה גם מעניין אגב, זה קיט, זה בעצם ערכה, ובאג זה תיק, זה בעצם ערכת תיק.
אני לא יודע, כן.
זה בא מאנגלית.
זה היה מושג...
של הצבא הבריטי לגעתי.
כן, כן, תיק של חייל.
תיק חייל, קיט. כן, או קיט קט, כמו שהיום עם ה... אז כושר כתיבה, אז גם כושר כתיבה, האיש פשוט שופע.
הוא הלך וחידד יותר ויותר, ופה בנושא הזה יש פה משהו מאוד מעניין, וזה יסביר לכם את החדות של האיש. אתם יודעים, שוב אנחנו חוזרים לגדה השחורה ולגדה המוזבת. מי שמצדד בגדה המוזבת אומר, אוקיי, נפוליאון המשיך את המהפכה הצרפתית. ויש מי שיגידו, נפוליאון הרג את המהפכה הצרפתית. הרי הוא בא ב-1799, הוא אומר, הוא אמר, כן. המהפכה נגמרה, מעכשיו כן. אני השליט.
כן.
אז התשובה היא לא כאן ולא כאן. והוא נתן, הוא נתן כמה משפטים. למחרת שהוא עלה לשלטון, הוא בן 30, והוא אומר את המשפט הזה. הוא אומר, La révolution est finie, elle est fixée au principe qui l'ont commencé. ופה צריך להיזהר מאוד איך שמתרגמים את זה.
המהפכה הסתיימה, זה בטוח.
אתה רואה? אז פה אתה טועה.
זה לא? זה המשפט.
המהפכה הסתיימה, היא מתקבעת לתוך העקרונות שהחלו אותה.
אוקיי, חור שחור.
לא.
לא, אני... כן.
פיני, באותה תקופה בצרפת, כמו שאתה מיד זרקת, זה הסתיימה. אבל לא רק. הגדרה המדויקת של המילה פיני באותה תקופה בכל אופן, הוא שלמה.
אוקיי.
והוא אומר, אז עכשיו הוא אומר את המשפט הזה, הוא אומר שני אנשים ישמעו את זה, מישהו מהצד שמאל של המפה ומישהו מצד ימין. מי שרוצה לשמוע שהמהפכה הסתיימה כמו שאתה עשית, ישמע מהפכה הסתיימה. ומי שמצד שמאל של המפה ישמע יהיו שלמה. והוא אמר, אני, ומעכשיו היא מתקבעת, לעקרונות שהחלו אותה, זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו לקבע את אותם העקרונות שהחלו את המהפכה, שזה ליברטה, אגליטה, פרטרניטה, אנחנו נקבע אותם. אז משפט, שימו לב, הבחור בן 29 שולט בצרפתית ברמה כזאת, שהוא מסוגל לשלוח מסר לכל מי שאתה רוצה לשמוע, הוא שלם? אתה שומע, הוא שלם. אתה רוצה לשמוע, הסתיים? הסתיים. ופה זה מראה את החדות שלו ואת השליטה בשפה. הוא מדבר צרפתית עם מבטא איטלקית, אבל חד מאוד. יש עוד גרסה של המשפט שהוא אמר אחרי כמה ימים, וזה יפה מאוד. הוא אומר, כתיבת הרומן של המהפכה הסתיים, עכשיו אנחנו מתחילים לכתוב את ההיסטוריה שלה.
אז האיש הוא סופר, מצביא, גנרל ופוליטיקאי. כלומר, הוא
פוליטיקאי.
הרי הפוליטיקה היום מדברת על... לא מה אמרת, אלא מה שרוצים שיחשבו שאמרת.
אתה לא מבין עד כמה שאתה צודק. ואת זה הוא גילה באותו מסע הראשון, כשהוא שחרר את צפון איטליה, כשהוא היה בין 26-27.
כן.
עד אותו זמן, עד אותו רגע, הוא תפס את עצמו כמצביא. הוא הבין שהוא מוכשר ושיש לו טקטיקות ואסטרטגיה מעולה. הוא לא ראה את עצמו כאיש פוליטיקה. אבל פתאום, וזה קרה לו ביום שהוא נכנס למילאנו, זוכרים שסיפרתי שהוא נכנס מעל מילאנו
בפרק שפט של
שזרקו עליו פרחים.
פרק ב' של הפודקאסט, של הפרק.
ופתאום הוא הבין שמעבר לכך שהוא מצביא גדול, הוא גם יכול להיות איש פוליטי, והוא הבין מיד את מנגנוני הפוליטיקה. והמשפט הזה מבטא את כל זה, אבל לא רק זה. אתם שמתם לב שעד עכשיו, דיברנו הרבה מאוד על נפוליאון, בעד, נגד, קרבות. לא הזכרנו את המורשת הכי חשובה שלו. המורשת הכי חשובה, וגם הוא ידע שזאת המורשת שלו. אורי, מה המורשת שלו? אתה כבר יודע. מה המורשת האמיתית? מה נשאר מנפוליאון? אנחנו שנת 2021, מה נשאר מנפוליאון?
כולם זוכרים את הכובע, אבל זה בטח לא המורשת.
לא. כולם זוכרים את הקרבות, אבל הוא בעצמו אמר בסנט אלנה, בממוריאל, הוא אומר, ניצחתי ב-45 הקרבות, זה אף אחד לא יזכור. מה שכולם יזכרו, זה הקודקס שכתבתי. ספר החוקים.
קודקס החוקים.
כשנפוליאון אמר, המהפכה מתקבעת לעקרונות שקבעו אותה, שהחלו אותה, הוא לזה התכוון בדיוק. הוא אומר, אני אקח את עקרונות המהפכה, ואני אפוך אותם לכללים ולחוקים. ובשנתיים הראשונות לשלטונו, שנתיים או שלוש, הוא השתתף בצורה מאוד פעילה בוועדה שכתבה את ספר החוקים הצרפתי, שמלווה את צרפת מאותו יום, מאותו זמן, ועד היום. אז לא כל החוקים שרדו את ההיסטוריה, חלקם הפכו להיות לא רלוונטיים. בערך 25% מהחוקים שהוא כתב קיימים עד היום בספר החוקים הצרפתי, ובספר החוקים של הרבה מאוד מדינות בעולם, 77 במספרם, שאימצו את החוקים האלה. זה פשוט תרגיל של מדהים לראות את החוקים האלה. הוא צריך להבין, החוקים האלה עושים בדיוק מה שנפוליאון תיאר. הם מקבעים את רעיונות המהפכה. כמו למשל, דבר שהוא ברור לנו לחלוטין היום, והוא לא היה כל כך ברור באותה תקופה, זה זכות הקניין. זכות הקניין, בן כן. אדם יכול להיות לא קניין, והוא צריך להוכיח את זה ולהראות. הלו, קניין לא היה קיים לפני המהפכה הצרפתית. הכל היה שייך לאצולה ולכמורה,
כן.
וזהו, ונקודה. וגם אם זה היה שייך לך, האציל או הקומר יכל לבוא ולקחת את זה. הדוגמה הכי מדהימה והכי... כל הזכויות היו שייכים לאצילים, ולאצילים אפילו היה זכות, שנקראת בצרפתית droit de cuissage, שאפשר לתרגם את זה בזכות זכות על הירחיים.
כן.
והכוונה, ותקשיבו טוב, שעד המהפכה הצרפתית, יכול להיות שהם לא ישמו את זה האצילים, כשאחד מהנתינים של האציל היה מתחתן, היה מותר לו לבדוק את הארוסה לפני ליל הכלולות. זאת אומרת, להציל, כן. הייתה זכות מלאה על הנתינים שלו. בטח זכות קניין. לאנשים הפרטים, שהם לא היו אצילים ולא היו, לא שייכים לכמורה, לא הייתה זכות קניין.
כן.
זה אחד מהדברים המרכזיים שבקודקס הזה מגדירים בדיוק מהו זכות הקניין. וזה אולי, ומרבית החוקים שם נשארו עד היום. אבל הקודקס מטפל ביריעה רחבה מאוד של נושאים. המשפחה, הזכויות השונות של אזרח, החובות השונות של אזרח.
כן.
וזה המורשת האמיתית של נפוליאון. זה נשאר וזה אי אפשר לקחת ממנו, גם המתנגדים, גם אלה שיותר תומכים באגדה השחורה, בהחלט יודעים להודות שהספר החוקים הזה בא בדיוק לעשות מה שהוא התכוון לעשות, לקבע את עקרונות המהפכה. אהבה, חופש, שוויון ואחווה.
זה ג'ון לנון, אהבה ו...
כן, אהבה, זה, נפוליאון, אהבה זה קצת...
ונשים. אז הנה אנחנו מגיעים לזה, תראו. יש פה שני נושאים ענקיים שעדיין לא דיברנו עליהם, או הזכרנו אותם בקצרה, והם פיקנטיים ומרתקים, וגם עליהם אפשר לעשות 10 פרקים, אבל אחד מהם קשור... לשער הניצחון, שקשור לאוסטרליץ להכתרה.
שקשור לנשים שלו.
שקשור לנשים שלו. לא דיברנו עדיין על הנשים שלו, ועל אחד הדברים המדהימים, שכשאני שמעתי אותם מרפאל פעם ראשונה, לא היום, אבל אני לא יודעת אם להזדעזע או להיות ב... או לצחוק או לבכות, מה שנקרא. וזה קשור לאחת הנשים שלו ולפעם הראשונה שהוא עבר עם הקרקרה שלו מתחת לשער הניצחון, ונסגור את הסיפור עם הפעם האחרונה שהוא עבר, הפעם השנייה והאחרונה שהוא עבר מתחת לשער הניצחון. אבל קודם כל הפעם הראשונה ובכלל שער הניצחון,
מה הסיפור שלו? טוב, שער הניצחון של פריז כולם מכירים, ללא ספק.
כולם היו כמעט, כן.
כולם היו, זה אחד מהסמלים של פריז. אגב, עוד פודקאסט, איזה רשימה, אנחנו צריכים עוד איזה 17 פודקאסטים, נכון?
כן,
פריז של היום, כפי שאנחנו כולנו מכירים, זה פריז של נפוליאון.
כן.
חד משמעית. הוא החל, אני מציין, החל בסדרה של, בשיפוץ אדיר ממדים של פריז. פריז, כשנפוליאון קיבל אותה לידיו, היא הייתה עיר מלוכלכת וצפופה ומגעילה. הוא הפך אותה לאחד הערים היפות בעולם. הוא הביא מים לתוך העיר. לא היו מים זורמים בתוך העיר. זה היה מחסור גדול מאוד. הוא בנה 80 מזרקות, כשהמטרה שלהם יופי מצד אחד, מצד שני להביא מים לכל פינה בעיר. הוא החל, הוא פתח, אתה זוכר את רחוב דה ריבולי?
כן.
איפה שהמלון שלנו היה?
כן.
אז את הרחוב של ריבולי, אני מאמין שרובכם מכירים, הוא רחוב פריזאי קלאסי לחלוטין, עם בניינים בני 5 קומות, שלמטה יש ארקדות עם קשתות.
ארקדות, כן.
בקומה הראשונה ושנייה יש דירות עם תקרות גבוהות, כן. קומה שלישית, רביעית, חמישית, יותר נמוכים, למשרתים וזה. את הקונספט הזה נפוליאון פיתח.
וואו.
זה ממש...
גם את זה הוא עשה.
גם את זה הוא עשה. והוא עשה עוד הרבה מאוד דברים. הוא התחיל, כי השלטון שלו היה מאוד קצר, אמרנו כבר 15 שנה, אז הוא לא הספיק הכל. מי שסיים בצורה יפה מאוד את כל הדברים האלה, זה נפוליאון השלישי. שנדבר עליו בהזדמנות אחרת.
כן,
שממש המשיך את דרכו של דודו, הוא היה הניפיו, האחיין של נפוליאון. אז אוקיי, אז נפוליאון, כאמור, שינה ממש את פני פריז, ואחד מהסממנים, הסמלים של פריז, זה שער הניצחון, שממנו יוצאים את כל השדרות הגדולות, אחד מהמקומות המפורסמים, יחד עם מגדל האפל, אולי המפורסם ביותר. והספר, סליחה, שער הניצחון, מה שפחות יודעים, זה ספר היסטוריה פתוח של חיי וניצחונות של נפוליאון. אפשר פודקאסט שלם להסביר מה ש... את סיפורו של, של שער
שזה
הניצחון.
שזה בעצם ניצחון בקרב
אז אוסטרליץ. אז איזה ניצחון מדובר?
הוא הבטיח לחיילים שלו...
בדיוק. בדצמבר כן. 1805, שנה בדיוק, בשני לדצמבר 1805, שנה בדיוק אחרי שהוא הכתיר את עצמו לקיסר, הוא מקבל את מתנת היום הולדת הגדולה ביותר שיכולה להיות, הוא מנצח את הפרוסים, את הסליחת האוסטרים ואת הרוסים, בקרב אוסטרליץ. כולם מכירים את השם, כולם שמעו רק בשני מילים, אחד מהקרבות המבריקים ביותר בהיסטוריה האנושית, באמת כל הגאוניות שלו בא לידי ביטוי בכל זווית אפשרית, הוא מנצח בכמה שעות, כן. מביס את האוסטרים ואת הרוסים, ופה עוד אחד מהזוויות של נפוליאון שגורמים כל כך להתאפס. הוא כותב בערב לז'וזפין, באותה תקופה הוא עוד נשוי לז'וזפין, שתכף נדבר עליה.
כן.
והוא כותב לה, הוא כתב לה כל יום. כל יום, וכל יום משלחת של כמה פרשים לקחו את המכתבים הלוך וחזור, אז הוא היה מקבל חדשות יחסית מהר מפריז, ופריז היו מקבלים חדשות. והוא כותב באותו יום, ז'וזפין יקירתי, הבסתי שני קיסרים היום, אני קצת עייף, אני הולך לישון.
קצר, הוא ידע להיות קצר ולעניין.
הבסתי שני קיסרים.
דרך אגב.
דרך אגב, אני קצת עייף, אני הולך לישון כל טוב. תחשבו איזה עוצמה יש מאחורי המכתבון הקטן הזה. קודם כל זה מראה שהדבר הראשון שהוא חשב בתום הקרב זה לא לחגוד, זה להודיע לאשתו, ז'וזפין.
כן.
ולהגיד בקטנה ככה, לנפוליאון
היה חושב. היא לא כתבה לו בתמורה, עזוב את הקיסרים, בוא שטוף כלים בבית. לא היה איזה מין תחלופה
לא,
כזאת?
לא, אז באותה תקופה...
מה עם הכביסה, אדוני?
אז אוקיי, ובאמת אוקיי. החיילים שלו, החיילים שלו חוגגים. קרב אוסטרליץ הוא גם יחסית במחאות כפולות ומכופלות, חסכני בחיי אדם. באותה תקופה כבר דיברו על קרבות שמסתכמים באלפים ועשרות אלפים. מצד הרוסים והאוסטרים אבדות נוראיות, הצרפתים אני לא זוכר כרגע, זה נדמה לי פחות מ-1,000. שבאותה תקופה זה נחשב לכלום.
יחסית, כן.
יחסית.
אבל אוקיי, כן, כן, כן.
ניצחון אדיר, ניצחון אדיר, ונפוליאון מכנס את החיילים שלו ואומר להם, הוא אומר קודם כל משפט שאפר כמה כן למטבע לשון בכל מה שקשור לנפוליאון, אומר, וכשאתם תגידו סביבכם, הייתי באוסטרליץ, כולם יגידו, הנה גיבור, וואלה אמרב, הנה אמיץ גיבור, והוא יחזור על המשפט הזה הרבה פעמים, והוא אומר, אני אחזיר אתכם לפריז תחת שער ניצחון. והוא מיד מתחיל, מיד כמובן, הוא לא יספיק לבנות את זה עד שהם יחזרו מאוסטרליץ, שזה עניין של כמה ימים, שבועות, הוא מתחיל מיד בבניית שני שערי ניצחון, לא אחד. ואת שניהם אתם מכירים. אחד זה שער הניצחון, ובדיוק בהמשך שלו, אולי מי מכם מכיר, בדרך ללוב, אם מותחים קו ישר משער הניצחון לכיוון הלוב, עוברים דרך שער ניצחון קצת יותר קטן, לקרוסל.
כן.
היינו שם.
כן.
לקחתי אתכם לשם. אוקיי, אז הוא מתחיל בבנייה של השערי ניצחון, השער הניצחון הגדול שאנחנו מכירים מתעכב מאוד, מתעכב הרבה, יש תוכניות גרנדיוזיות לגביו. ואנחנו מגיעים לשנת 1815, כלומר התחילו את הבנייה שלו ב-1806, אנחנו ב-1811, והשער הניצחון הספיק לצמוח רק כמה מטרים, הוא 50 מטר גובה דרך אגב, באותה תקופה הוא מתנסה רק לגובה 10 או 15 מטר. ויש לנפוליאון בעיה, וזה לוקח אותנו לנושא הבא, נפוליאון ואנשים. ואתם תכף תראו איך זה מתחבר, וזה סיפור פיקנטי ונחמד.
סיפור מטורף, סוריאליסטי לגמרי.
אוקיי, נפוליאון נשוי לז'וזפין, אני לא פותח פה פרק של נפוליאון, נשותיו של נפוליאון, רק נגיד שהוא היה נשוי לז'וזפין, אהבה גדולה מאוד, אמיתית, עם הרבה, עם כל הציניות של כל אחד מהם, עם כל הבגידות, בעיקר של נפוליאון, הם אוהבים מאוד מאוד אחד את השני. נפוליאון מבין שילד מז'וזפין הוא לא יכול לקבל. מצד שני, הוא מבין שהוא אין לו בעיה פיזיולוגית לעשות ילדים, והוא מתגרש מז'וזפין, והולך, מחפש באירופה, כמו שהוא אומר בצרפתית, je vais chercher un ventre. אני הולך לחפש רחם. יוצא לשופינג של רחם.
כן.
הוא בשיא התהילה שלו באותם השנים. הוא הקיסר של האומה הגדולה באירופה. ואפשר להגיד ככה שלא חסר באירופה שליטים שעומדים בתור כדי לתת להם את האחות, הבת.
כן.
אז דרך אגב, הקנדידטית הראשונה זאת אחות הקטנה של אלכסנדר הראשון. שזה גם מטורף לגמרי. אויבים ומה שאתה רוצה. ויש דיבור שהוא התחתן, אבל אלכסנדר הגדול אומר, לא, 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 עד כאן.
כן.
עד כאן. ואז הוא מוצא את הבת של קיסר אוסטריה. קיסר אוסטריה שהוא הביס אותו צבאית כבר לפחות פעמיים או שלוש. קיסר אוסטריה שהוא הביס באוסטרליץ, שהוא הביס אותו בקמפו פורמיו באיטליה. והוא מוכן לתת לו את הילדה הקטנה שלו, את מרי לואיז. הוא מוכן להקריב אותה. כדי להשיג איזה דמוי שלום בתוך אירופה. עכשיו, זה דבר אחד מטורף, זאת אומרת, האויב המושבע והוותיק ביותר של נפוליאון, בשמחה נותן לו את הבת שלו, מרי לואיז. ומרי לואיז גם צריך להבין, היא אחיינית של מרי אנטואנט.
כן.
אז תקשיבו. נפוליאון הוא מהפכן, כלומר הוא צידד בכל עקרונות המהפכה, ואפשר לראות בסוגריים כפולות ומכופלות שהוא אחרי, בדרך זו או אחרת, לעריפת ראשם של לואי ה-16 ומרי אנטואנט.
כן.
והיום הוא הולך להתחתן עם האחיינית שלה. אז זה קשה לנו לתפוס את זה, וגם, מה גם, שמרי לואיז גודלה והתחנכה כך שהצרפתים הם עם נוראי, ונפוליאון הוא צמא דם, הוא עוד יותר נוראי, ופתאום הכל מתהפך, והיא הולכת להתחתן איתו. אוקיי. אבל היא מקבלת את ה... באותה תקופה זה היה מקובל, והיא ידעה שזה חלק מהתפקיד. זה חינכו את הנסיכות בצורה כזאת, שירדו אותם להתחתן עם מלך זה או מלך אחר. אז היא קיבלה, בהתחלה היא מאוד מאוד נבלה, אבל אחרי זה איכשהו היא קיבלה, היא הבינה שזה לטובת אוסטריה, לבקשתה של אמא ואבא, והלכה לפגוש את נפוליאון. עכשיו, נפוליאון מכמה וכמה סיבות רוצה לקבל את פניה ולעבור דרך מתחת לשער הניצחון. אבל יש בעיה, הוא לא מוכן. אז איך עושים בכל זאת? בתקופה סופר קצרה, הוא אומר, תקשיבו ותקשיבו לי טוב. הוא אומר לסגנים שלו, כן. הוא אומר, אני רוצה, יש לכם, אני לא זוכר בדיוק, חודשיים או שלושה, לסיים את שער הניצחון. אני יודע שזה בלתי אפשרי מאבן, אל תעשו לי אותו מאבן, תעשו לי אותו בטרומפ לוי, בגבס, ממה שאתם רוצים. כן. גבס, פפיה משה, תגמרו לי את שער הניצחון. מתחילה עבודת נמלים, מוציאים מכרז,
כן.
דרך אגב מסתבר שבמכרז היו שחיתויות ובעיות ורמאויות, אבל לא משנה, יוצא מכרז וקבלן אחד או יותר, לוקחים על עצמם לסיים את שער הניצחון מגבס, מפפיה משה. והם עומדים בזמנים, הם עומדים בזמנים, וביום שמרי לואיז אמורה לבוא ל... אמורה להגיע לפריז, השער הדמה, הזה, שער הדמה מוכן. אבל, והתוכנית של נפוליאון, זה היה להוביל ברכיבה את הכרכרה של מרי לואיז, ולעבור מתחת לשער הניצחון. אבל כשהכרכרה של מרי לואיז מתקרבת לפריז, נפוליאון לא יכול לחכות. הוא ראה תמונות של מרי לואיז הצעירה, הוא כבר בן, אני יודע, 40, היא בת 16-17, בלונדינית, יפה, שופעת, עם לחיים ורודות, והוא קופץ לתוך הכרכרה. והסיור של נפוליאון ומרי לואיז בכרכרה מסתיים כך שבאיזשהו שלב הם מורידים את הווילונות של הכרכרה, וכשהם עוברים מתחת לשער הניצחון, אף אחד לא יודע בדיוק מה קורה בכרכרה, אבל מה שבטוח שמרי לואיז לא ראתה שהיא עברה מתחת לשער הניצחון. אותו שער ניצחון שבא
לסמל
את הניצחון על אביה.
זה אחד הדברים לדעתי היחידים בהיסטוריה שקיסר מתחתן עם אישה ועובר תחת בניין, לא משנה איזה בניין או גשר או סמל, לתבוסה של אבא שלה. לא תבוסה. סופר תבוסה.
זה סופר תבוסה, זה תבוסה צורמת.
לא היה עוד מקרה כזה לא, בהיסטוריה, לא ולא כזה. נראה לי שיכול להיות.
והבנייה הזאת, המועצת של השאר, רק בשביל להשיג את זה, שהיא תעבור מתחת לזה, ובכלל היא לא רואה, והוא איתה מתעסק איתה, מתמזמז איתה בתוך הכרכרה. זה מה שהופך את המחקר בנפוליאון כל כך מעניין. קחו כל דמות אחרת, אין לכם פרטים כאלה, אין, לא, לא קיים, לא, היו לו כמה תכונות אופי, הוא היה בסיטואציה, בקונסטלציה כזאת, שהפכו את כל החיים שלו למרתקים. ולא רק זה, גם כל מי שהיה מסביבו, הוא היה כאילו כמו, לא יודע איך להגדיר את זה, כל מי שהתקרב אליו,
מגנט.
זכה לגורל,
מגנט אולי.
הדוגמה הכי טובה זה הסיפור של דזירה קלארי. אתה מכיר?
לא.
אז בוא, לא. אני מפתיע אותך.
לא.
1793, נפוליאון, קצין מאוד מאוד צעיר, הגיע לדרום צרפת, הוא והמשפחה שלו גרים במרסיי. אחיו הגדול, ז'וזף, מכיר את דזירה קלארי. בת של סוחר מאוד 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 עשיר במרסיי. והוא מתחיל לצאת איתה. ולדזירה קלארי יש אחות. אוקיי? וז'וזף אומר לנפוליאון, אומר, שמע, אני יוצא היום עכשיו עם בחורה מאוד נחמדה, יש לה אחות מאוד נחמדה, בוא נכיר אותה גם כן. נפוליאון אומר, בסדר. והם נפגשים, ופה נפוליאון נכנס לתמונה, הוא רואה את דזירה, כלומר, החברה של אחי, ואת אחותה, הוא פוגש אותם שעה שעתיים, הוא אומר לו, תקשיבו, תקשיבו, דזירה לא מתאימה לז'וזף, דזירה תהיה שלי, ז'וזף תיקח את האחות השנייה. עכשיו, כך היה.
כן.
ז'וזף גם התחתן, אני לרגע ברח לי השם של האחות, אני תכף יחזור לי, אני חושב על ז'ני, מתחתן איתה, מאותו רגע נהיה עשיר ככוח, כי האבא של דזירה קלרי הוא סוחר, הוא מיליארדר, הוא במונחים שלנו של המיליארדרים של היום. ונפוליאון מתחיל לצאת עם דזירה קלרי. יפהפייה, חמודה, סיפור אהבה מדהים ביניהם. אבל הסיפור אהבה נגמר די מהר. נפוליאון עולה, כל זה קורה במרסיי, נפוליאון עולה לפריז, ונאלץ, הוא אוהב את דזירה, אבל הוא מבין שהיא תעצור אותו בהתקדמות שלו לשלטון.
כן.
והוא נפרד ממנה, הוא כותב לה מכתב, והיא שבורה לחלוטין, היא נשבעת שלעולם היא לא תתחתן יותר. אוקיי? אבל נפוליאון שומר המון 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 חיבה לדזירה, כותב לה, והוא שומר אותה בפינה חמה
בלב. בהולד.
בהולד.
כן.
פרק ב', השוודים, סליחה, לפני זה. הוא מארגן שידוך, אחד מהגנרלים שלו המוצלחים ביותר, קוראים לו ברנדוט, והשם הזה אני בטוח שמוכר ללא מעט אנשים. ברנדוט, אחד מהגנרלים האמיצים, כן. הטובים, ודווקא הפחות מתחנפים לנפוליאון. הם ביחסים מצוינים, אבל עם דיסטנס. כן. ורצה הגורל, נפוליאון הכיר בין ברנדוט לבין דזירה קלרי. והייתה שם, היה ניצוץ מיידי, והם התאהבו אחד בשני, והתחתנו. ונפוליאון מבסוט להלאה, הוא אומר, וואלה, מצאתי לה שידוך טוב. הוא מאוד מעריך את ברנדוט, מאוד מאוד, אפילו יותר מזה, והוא אומר, מצאתי קצת, הוא התנחם בזה, אמנם הוא פגע בדזירה, אבל מצא לה שידוך טוב. זה פרק א', פרק ב', ואני מפשט אותו מאוד מאוד מאוד. השוודים במשבר משבר חוקתי גדול מאוד. כן. אין להם מלך, מחפשים מלך.
כן.
אל תיקחו אותי בכל מילה, כי זה תיאור חופשי של ההיסטוריה. באים לנפוליאון, שבאותה תקופה הוא מלך העולם, הוא אומר, תגיד, יש לך מישהו שיכול לתפקד לנו כמלך, שאתה סומך עליו? ואז הוא אומר, וואלק, בינגו על בינגו. כן, ברנדוט.
יפה.
וברנדוט נהיה מלך שוודיה.
כן.
ודזירה קלרי נהיית מלכת שוודיה.
סוגר מעגל...
סוגר מעגל גדול.
מעגל גדול. ממש. וואו.
מלכת שוודיה של היום היא צאצאית ישירה
נכון,
של דזירה קלרי.
נכון.
ברנדוט...
סוניה.
המלכה...
אם אני לא טועה. כן, המלכה הנוכחית של
אתם שוודיה. מבינים איזה גורל יש לדזירה קלרי?
יש גם סיפור בין ברנדוט... לישראל משהו, נכון?
בוודאי, ברנדוט היה פה,
נרצח.
ברנדוט נרצח פה, זה סיפור אחר.
נכון, האצל.
בדיוק.
האצל, ברנדוט, פולקה ברנדוט.
פולקה ברנדוט.
כן, זה פתאום ברנדוט,
זה ממש
מוזכר, כן.
צאצא מאוד מאוד קרוב של... אז תראו איזה גורל מטורף יש, והיא לא היחידה, היא, בוא נגיד שהגורל שלה באמת... גם כן, תושיב עכשיו, עשרת הסריטאים, הם לא יגיעו לסיפור הזה.
לא, זה עוד סיפור, הוליווד פה יכולה...
ודרך אגב, הוליווד, הסרט דזירה, הוא אחד מהסרטים הטובים שנעשו בעקיפין על נפוליאון. יש סרט מדהים, כן. שנקרא דזירה, סרט של נשים בדרך כלל, שנשים אוהבות אותו, כי פשוט דזירה כשהיא הפכה להיות מלכה, היא בחרה בשם דזידריה. אתה יודע, כל מלך צריך לבחור שם.
כן. כן.
אז היא בחרה בשם
דזידריה. כמו הפיפיור.
בדיוק, אז מלאכים גם כן מחליט. בודקים בוחרים שם.
וואו, אוקיי. טוב, הסיפור האחרון, כי אנחנו יכולים עוד עשרות שעות. אנחנו נסיים בסיום שלו, בעצם. אז נפוליאון הולך לעולמו, 1821, באי סנט אלנה.
הולך לעצמו.
ו-19 שנים אחר כך... ומחזירים אותו לפריז. 1840. אבל אז יש מסע לוויה מטורף, כמה מיליון ורבע בני אדם.
ממש דיברו על זה בטלוויזיה.
עגלה של 13 טון, כן. שהתחלתי בפרק הראשון, בהקדמה, בפתיח.
בגובה 16 מטר. בקיצור, כל הכבוד שהוא לא זכה לו במותו ובהגלייתו, העם הצרפתי מחזיר לו באיחור של 19 שנה. המושג כבוד מלכים הוא לא מתאים. אתה ראית את התמונות. זה פשוט... זה אי אפשר להבין את זה. אתם, מי שמעניין אותו שיכנס לגוגל, שיקליד... מסע לוויה של נפוליאון, כדאי באנגלית או בצרפתית.
זה ערך בפני עצמו.
זה ערך בפני עצמו, וזה פשוט החליטו, וזה מלך, המלך האחרון של צרפת, לואי פיליפ, שמחליט על כל המהלך הזה, כי הוא מבין, יש השלטון שלו בסכנה, בגלל כמיהה של העם הצרפתי לתקופה הנפוליאונית, והוא מבין שהוא חייב לעשות את זה כדי איכשהו לרצות את החצי העם שתומך בנפוליאון. והוא מחליט על החזרת גופתו, המושג הצרפתי הוא אפר, האפר של נפוליאון. עליו שזה גופה, ככה אומרים, לא רטור דה סנדר, חזרת האפר.
ויש סיפור שיכול שהברית, שזה לא הוא שם.
זה גם
סיפור, נגיע לזה, נגיע.
אז קודם כל בו, קיצור קטן, 1821, נפוליאון מת בסנט הלנה, על פי הניתוח של אחר המוות, הוא מת מסרטן הקיבה, make sense, כי גם אביו מת מאותה מחלה. יש סביב זה סיפור גדול מאוד, יכול להיות שהוא אורעל, וזה יכול להיות. כן. אבל נעזוב את זה כרגע.
כן, אוקיי.
הוא מת, והוא קבור בקבר אלמוני בסנט הלנה. הבריטים לא הסכימו שירשמו על גבי הקבר הקיסר או משהו כזה, ולכן צרפתי אמרו, אז אל תרשמו כלום. ואפשר לראות את זה גם בגוגל, לראות את הקבר המקורי בסנט הלנה, זה קובייה של מטר על שתיים, שלא רשום כלום, שום דבר. בתוך עמק יפהפה, אבל זה קצת... ואין כלום שם, כמובן אין שום דבר. אוקיי, זה קורה ב-1821, קוברים אותו באלמוניות מושלמת, בצרפת מותו של נפוליאון לא זוכה לעד מיוחד, הצרפתים יש להם בעיות אחרות, יש להם את, על הראש מלך לואי ה-18 שהם עוד פעם לא סובלים, אבל הם לא רואים בנפוליאון מושיע, ולכן מותו באותם השנים עובר די בשקט.
כותרת
אבל...
משנית בעיתון.
ממש ככה.
כן.
ממש ככה.
דרך אגב, נפוליאון, אתם זוכרים? בגיל 51 הוא כבר זהו, נגמר. אתם זוכרים אותו מסנט הלנה? בן 51.
כן, 51.
זה הכל. אנחנו,
כלום. זה
אנחנו
כלום.
יותר 15. שנים מדברים, זה נשמע כאילו אנחנו יותר מדברים עליו השנים שאנחנו מדברים עליו.
וכל השלטון שלו זה ה-15 שנה.
ושים בקיצור. לב, היפוך ספרות. שוב, חמש. מה קורה עם נפוליאון וחמש? נפטר בחמישי לחמישי, בין 51, 15 שנה של,
וואו,
שלטון.
חמסה, חמסה.
חמסה, חמסה, כן. נמשיך.
אוקיי, הפצצת אטום הראשונה שתביא לחזרתו של נפוליאון ב-1840, זה אכן הממוריאל, הספר זיכרונות שלו שמגיע לצרפת,
כן.
הופך להיות רב מכר וגורם לזעזוע פוליטי חזק.
כן.
פתאום אנשים מבינים מה היה להם ביד. הוא מצליח לנפוליאון בממוריאל לשכנע אותם שהוא להשכח את הצעדים הרודנים שלו, ומציג את עצמו כליברל, ואכן הוא היה ליברל, עם מגבלות רציניות מאוד, למשל, היה צנזורה עיתונאית אדירה, אבל הוא מצליח למכור לצרפתים אחרי כמה שנים שהוא ליברל.
כן.
ולאט לאט, הגל של האגדה השחורה הופך להיות אגדה מוזאבת. בשנת 1840, כדי קצת להרגיע את הרוחות, לואי פיליפ מחליט להחזיר את נפוליאון לצרפת. הוא עושה בקשה לבריטים, והבריטים מסכימים עם המון 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 הסתייגויות. צרפת ובריטניה באותה תקופה ממש על סף מלחמה, וזה קצת מוזר שהם מצליחים להסכים על זה. אבל בכל זאת הם מצליחים, ויש המון המון מגבלות. אוקיי, אז הצרפתים שולחים משלחת חזרה לסנט הלנה, שכוללת מרבית מהאנשים שליוו את נפוליאון עד הרגע האחרון. כלומר, וזה חשוב, מרבית מהאנשים שהיו... בלוויה שלו.
כן.
וראו איך שמכניסים אותו לארון, לארון מתים, אוקיי? וקוברים אותו.
בקבורה שלו.
בקבורה
כן,
שלו.
לא בלוויה, כי...
ב-1821, אני מדבר.
19 שנים אחרי, הם חוזרים.
19 שנים אחרי. הרבה מהאנשים כן. שהיו נוכחים בלוויה ובקבורה שלו, בקבורה האלמונית,
כן.
נשלחים, ולא בכדי, כדי לבדוק כמה דברים. ואז הבריטים, והם באים, הם מגיעים לאי, עם מוניה מאוד יפה, מאוד... ושכחתי את שמה, את שם מאוד משמעותי. מי שמנהל, וזה מראה לכם את הרצינות של לואי פיליפ נותן למעמד כן. הזה, הוא שולח את בנו.
כן.
הוא שולח את בנו, זאת בנו של המלך שמנהל את כל האופרציה הזאת. תראו איזה כבוד הוא נותן. ואז יש טקס שמוצאים את נפוליאון מהאדמה, מוצאים את קברו ומוצאים אותו מהקבר. אני לא ארחיב את הדיבור פה, ופה מתחילים להיכנס לתמונה כל המגבלות שהבריטים נותנים. אומרים, ההוצאה מהקבר תעשה אך ורק בלילה. הצרפתים הביאו איתם מצלמה, כי כבר יש מצלמה. הבריטים אוסרים על השימוש במצלמה, אוסרים על כל רישום, וזהו, וכל זה מתקיים בלילה, בלילה גשום. ומוצאים את הארון מתים, פותחים אותו, ופה הפתעה ראשונה של כל מי שמוציא אותו. הם זכרו טוב מאוד שנפוליאון היה גופתו הוכנסה לשלושה ארונות קבורה, אחד בתוך השני. אחד מעץ או שתיים מעץ ואחד מעופרת. כן. ופתאום הם פותחים את זה, ויש ארבע ארונות קבורה, אחד בתוך השני, כמו בבושקות הרוסיות.
כן, מטריושקות.
מטרושקות, בבושקות.
כן. בבושקה זה הסבתא, לא חשוב.
מטרושקות.
פרט קטן. מטריושקה זה האחד
אוקיי,
בתוך השני.
אוקיי, הבנתם. וישר הם שמים לב ואומרים, רגע, איך זה יכול להיות? אנחנו קברנו שלושה, יש פתאום ארבעה.
אופס.
דבר שני, ופה יש אלם מוחלט, פותחים, לאט לאט פועלים שם פותחים, ומתגלה נפוליאון. וכולם תמימי דעים, יש עשרות עדויות שנכתבו לאחר מכן, שהוא כאילו נפטר אתמול. פניו לבנות כמו שהוא היה בקבורה, והוא נראה אפילו שלב, הבגדים שלו, הכל שם, הכל כאילו שקברו אותו אתמול.
19 שנים.
19 שנים.
זה...
הבריטים פה...
מטורף.
הבריטים לא נותנים פקודה מיד לסגור את הארון בחזרה.
כן.
ולוקחים אותו לאונייה. האונייה יוצאת לדרכה, מפליגה לצרפת, נכנסת לסן, שם, אנחנו מדברים שוב פעם בדצמבר, זה תחילת דצמבר 1840, קור אימים באותו יום בפריז.
כן.
וכדי לקבל את פניו של הקיסר, מיליון, בין מיליון למיליון וחצי תושבי פריז, מכל צרפת באו לקבל ולחלוק לו כבוד אחרון. והמסע כאמור עם העגלה המטורפת הזאת שתיארת, מגיע עד לאזור האינווליד. הקבר שאנחנו מכירים, הקבר משי שחום עוד לא מוכן, וארונו מוצב שם, ובמקביל בונים לו את הקבר שאתם רובכם מכירים.
כל מי שביקר, לא רחוק מהטור
האיפל.
לא רחוק מהטור האיפל.
זה הכל קרוב אחד לשני.
כן. קבר, רק נציין שאינווליד זה הקבר בעצם החייל, או לא קבר, זה מגורים של...
זה לא קבר.
זה
דווקא אחד מהדברים.
חיילים מנחים.
זה אחד מהדברים של לואי 14, אחד מעט מהמורשת שלו.
כן, כן.
זה הכרת תודה לחיילים הפצועים.
לחייל הנכה, הפצוע.
לחייל הפצוע. הוא נתן להם
לא בית. לא פוליטיקלי קורקט השם.
ממש.
בית הלוחם של צרפת.
מצוין. הוא, לואי 14, היה וליד. הווליד בצרפתית זה handicapped.
כן.
נכה. זה בית הלוחם של החיילים הצרפתים. והחיילים של אותה תקופה ראו בזה, כי עד אותו תקופה התייחסו אליהם בזלזול מוחלט. ולואי 14 עירה, הוא בנה את הבית הזה, לא רק לקצינים, אלא לכל החיילים הנכים. טוב.
יפה.
בקיצר, נפוליאון אמור להיות שם. וסיפור אחרון, 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 מה באמת קרה שם? למה נפוליאון כאילו גופו נשתמר? אז אני אקצר את זה מאוד. יכול להיות שהגופה שהייתה שם כשפתחו את הקבר, הייתה גופה של מישהו שמאוד דומה לנפוליאון, ואנחנו יודעים בדיוק אם זה כן נכון מי זה. זה אחד מהשרתים של נפוליאון בשם סיפריאני. והבריטים שתלו את הגופה שלו שם כדי להסתיר את זה שהם הבריחו את הגופה שלו מסנט אלנה. עכשיו, למה הבריחו אותה? מסיבות חלק הגיוניות וסיבה הזויה לגמרי. הסיבה הגיונית שה... הקבר שלו לא יהפוך להיות מוקד עלייה לרגל. אז זה היה נכון אולי בשנה הראשונה, השנייה, וזה הם הבינו מהר מאוד שהם לא יכולים להמשיך עם הסיפור הזה, אבל לא משנה, יכול להיות שזה היה השיקול.
כן.
אבל יש תיאוריה נוספת עוד יותר מוזרה. מלך אנגליה באותה תקופה הוא ג'ורג' הרביעי, שידוע כן. בהרצתו לנפוליאון. הוא ניסה באופן שיטתי לשכב עם מספר פילגשות מפורסמות של הקיסר, רכש לעצמו חליפות שהיו שייכות לנפוליאון, אבל בנוסף הוא סובל ממחלה תורשתית בשם פורפיריה, הגורמת להפרעות נפשיות חמורות, ואצלו זה התבטא בפתולוגיה מוזרה שנקראת נקרופתיה. Mm-hmm. הוא אהב את כל מה שקשור למוות, והתרכך עם גופות. ידוע למשל שהוא אהב לצעוד בנוכחות ראשו החנות של אחד ממלכי אנגליה.
וואו, אוקיי.
איך הצלחתי להפתיע אותך ברגע האחרון? וזה יכול להיות
ככה, כן.
שהוא הביא את הגופה של נפוליאון לאנגליה, ואומר אני רוצה אותה קרוב אליי.
כן.
כשהרצתו לנפוליאון בצרפת חזרה, והבינו שהם אולי באותה תקופה קיוו שהתשכחו מנפוליאון.
כן.
כשהם הבינו שהם עלולים יום אחד לתת דין וחשבון ולהחזיר את הגופה.
כן. יצטרכו להחזיר אותה מתישהו.
ואז בא הסיפור של השרת בשם סיפריאני שהחליף את נפוליאון. אתה תזמין אותי לפודקאסט נוסף בשביל לתאר.
מטורף. אבל עוד סיפור של שתי דקות, 100 שנה אחר כך.
וואו.
אבל ממש שתי דקות.
וזה סיפור שקשה לי איתו.
זה
סיפור שקשה לי איתו.
נדבר עליו או שלא?
כן, אני אסתיר.
נדבר עליו. אתם לא מאמינים מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו.
סיפור ש... אני חייב להגיד שקשה לי איתו עם הסיפור הזה. אבל אני אספר אותו בכל זאת. אוקיי, אז אנחנו אומרים, דצמבר 1840, קוברים את נפוליאון, אחרי 21 שנה, 19 שנה מחזירים את גופתו, קוברים אותו בהווליד, נותנים לו כבוד, לא מלכים, כבוד קיסרים, כבוד אלילים, קבר מטורף, מסביבו קבורים אחי, ועוד כמה אנשים מאוד מפורסמים. מי חסר שם? מי לא קבור לידו? בנו נפוליאון השני, שמת בגיל מאוד צעיר, בגיל 21 או 22 באוסטריה. הבן של מרי לואיז, מרי לואיז, שעברה מתחת לשער הניצחון, נתנה לו בן, בן בשם נפוליאון השני.
נפוליאון השני. אבל, 3 נקודות?
אבל, והוא קבור באוסטריה. אוקיי.
כן.
אה, ספטמבר, דצמבר 1940.
בדיוק 100 שנה.
בדיוק 100 שנה אחרי זה. מי ששולט בפריז באותה תקופה זה היטלר.
אדולף היטלר.
אדולף היטלר.
נכון.
והיטלר רוצה לזכות בהעדה של חלק של צרפת שנכנע אליו, הממשלת וישי פטן הנאלכת, נאלכת, איך אומרים?
נאלכת.
נאלכת. כן. והוא רוצה לזכות בנקודות שם, ואז מה הוא עושה? בדיוק 100 שנה אחרי גבורתו של נפוליאון, הוא יכול להרשות לעצמו הכל. הוא לוקח את קברו, את ארונו של בנו של נפוליאון, נפוליאון השני, ומעביר אותה מאוסטריה, להנבליד, וקובר, מניח את ארונו של בנו של נפוליאון, נפוליאון השני, ליד אביו. ועד היום אתם יכולים לראות את קברו של הבן של נפוליאון, שהוא ממש מטרים ספורים מהקבר האדיר הזה, ומי שיחזיר את זה זה אדולף היטלר. וקשה לי עם הסיפור הזה.
כן, זה סיפור מדהים, באמת באמת מדהים. וואו. טוב, אז תשמע, אפשר לעשות עוד הרבה פרקים, אבל אלה...
ניתן לאנשים לבלוע את זה ו...
להקל, לבלוע 3 שעות מרתקות, פשוט מרתקות, 3 פרקים על נפוליאון עם רפאל רוזנבאום, אז המון תודה, רפאל, על הסיפורים המדהימים האלה, וכל הפינות האלה, ואני בטוח שאתם כבר מבנתם שנפוליאון הוא לא סתם... כמו שבפרק הראשון, ההתחלה, הפתיח, זה דמות של אוף החול, זה כל כך הרבה סיפורים שנויים במחלוקת. מי הוא נפוליאון? מי הוא באמת נפוליאון בונפרטה? אז בחמישה למאי, יהיה בדיוק 200 שנה למותו, ואני בטוח שאתם עכשיו, כשיהיה 5 למאי, וזה עוד מעט, מתקרב, אתם תציינו, תחגגו, כל אחד איך שהוא אוהב, ותזכרו את ה... סיפורים האלה, המטורפים של האיש הגדה הזה, שבאמת באמת אין עוד כמו בהיסטוריה לדעתי. אני אורי הראל, אנחנו פודקאסט העולם הגדול, סיפורים מרתקים עד האוזניים שלכם ומעבר לאוזניים שלכם על המקומות המרתקים בעולם, חוויות מסירות, תרבויות רחוקות, גיאופוליטיקה, היסטוריה, היסטוריה. תודה רבה לרפאל.
תודה לך שהזמנת אותי.
תודה לך שאירחת אותי אצלך פה בתל אביב, ותודה לכם שהזנתם לפרק המרתק הזה על נפוליאון, החלק השלישי מסתיים. שוב תודה רבה לכם על ההזנה, וניפגש בפרקים הבאים ובסיפורים הבאים של הפודקאסט. להתראות.
העולם הגדול עם אורי הראל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל normag75@bezekinc.net normag normag75 שטרודל כרוך או כרוכית bezekinc bezekinc.net להתראות.